עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד. 103
FM. שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הטוב. אזהרת קלישאות. אי אפשר להספיד את רוני דניאל בלי כמות מסחרית של קלישאות, והנסיבות המקלות הן שהקלישאות, לפחות בכל מה שקשור לרוני, אינן קלישאות בכלל. הן מדויקות, אמיתיות, ספוגות בזהה ובדם. קלישאות מהן נוצקה המדינה הזו יש מאין, ורוני היה חלק מהן. הוא הרי שייך לדור בו להיות פטריוט לא היה מביך. דור שלא חיפש מה הוא יכול לקבל מהמדינה, אלא השתדל לתת לה. הוא נולד כמה חודשים לפניה, בעיראק, אבל הרגיש עד יומו האחרון כסוג של אבא של המדינה, המלאך השומר שלה. והוא נלחם עבורה ועליה כל חייו. רוני היה חבר, מנץ' אמיתי, אדם שלא ידע פחד ולא חש בעלה מעולם. אפשר להמשיל אותו לפרי הלאומי שלנו, הסברס, קוצני וכאילו מפחיד ומסוכן מבחוץ, רך ומתוק מבפנים. אז תשמע רגע רוני, אנחנו נרים כוסית לזכרך כאן עם החבר'ה. אתה שב לשש בש עכשיו עם אריק ואלי מואר, מסור להם דש, ותחשוב עלינו, ממשיכים לאכול את הלב בבלומפילד כאן למטה. עשינו עסק?
יהי זכרו ברוך, אבל אני היום השוטר רע. אתמול התקיים דיון עם שרים ואנשי מקצוע שעסק בהיערכות מערכת החינוך לפתיחת שנת הלימודים בצל הקורונה. שרת החינוך שאשא ביטון אמרה שהיא מתנגדת לחיסונים בבתי הספר ואפילו לעידוד תלמידים להתחסן כי, ציטוט, החיסונים שנויים במחלוקת. אז ככה, גם השאלה אם כדור הארץ הוא עגול היא שנויה במחלוקת, כי יש קומץ פסיכים שבטוחים שהוא שטוח. ובכל זאת ככה מלמדים כי יש הוכחות. ולמרות ההוכחות, יש קומץ פסיכים שמתנגדים לחיסונים בכלל, ויש קצת יותר שמתנגדים לחיסוני הקורונה. שאשא ביטון היא סוג של מכחישת קורונה סמויה. היא ניסתה בכל כוחה לחבל במאמצי מדינת ישראל להתגונן, דרשה לפתוח הכל, בריכות וחדרי כושר, טענה שמשרד הבריאות זורע פאניקה. זכותה להביע עמדה, אבל עכשיו היא פוגעת בחיי אדם, וזה כבר לא מצחיק. היא מתנגדת לחיסונים בבתי הספר כי תפקיד המערכת לחנך. גם חינוך לערבות הדדית הוא חינוך. וגם חיסוני טטנוס ואדמת וחצבת וחזרת ודיפטריה ושאלת ופפילומה ניתנים במערכת החינוך. גם לאלה הדוקטור מתנגדת? כי מה לזה ולחינוך? ואם חינוך לאזרחות חשוב, למה חינוך לבריאות הציבור אסור? לי אישית נמאס ממנה.
עד כדי כך.
כן, כן. אני לא אלך לבית ספר שהיא תנהל.
יחסית החזקת זמן לא מעט. כן. טוב, נו, מה נגיד לך, יום עצוב? ממש אבל.
יום עצוב מאוד, כן. היה בן אדם שלא נתן אף פעם להגיד מילה רעה על צהל. גם כשהוא מגיע לצהל מילה רעה, לא נתן להגיד.
הוא היה, אור צלקובניק המנגל שלנו, הרי הוא הגיש ביום חמישי, ביום חמישי האחרון הוא הגיש כאן את התוכנית. הוא החליף את זהבי בימי חמישי. ואור כתב שהיה חלק מההרתעה של ישראל. אתה יודע, הוא לא פחד מכלום. יש את הסצנה המשוגעת, אני לא יודע אם אתה זוכר, לא זוכר באיזה מהמבצעים, כשירו רקטות והוא שידר עם קושמרו חי, והייתה להם הזקה. חי, וגם הוא נפלה שם איזה רקטה, ותשמע, קושמר הוא יהודי אמיץ, הוא כל החיים רק קופץ ומשתלשל לתוך
מיני כל מיני... מעל תהומות.
כן, והוא נפצע קשה, וקושמר הוא, אתה יודע, כמוך וכמוני, אני הייתי עושה את זה יותר מהר, לקח את עצמו והתחפף, ורוני הסתכל בבוז על כל הסביבה.
וכאילו, אני... מה אתם מתחבים?
לא, והוא גם אמר אחר כך, אגב, הוא חטף על זה ביקורת, כי זה לא היה, ניסו אז לחנך את הציבור, לרדת, להישחב, בזה, הרקטות היו ככה, באזור תל אביב היו חדשות, וכאילו זה פגע בפסון, אבל הוא אמר, אני פה בשביל לשדר, לא בשביל להסתתר. אמורים לשדר בצוק איתן, בכל מקרה אתה צודק, הוא אהב את הצבא ואת המדינה, אהבת נפש. הוא לקח את הכל ללב, הוא היה שחקן נשמה של המדינה הזאת. כן, וגם כן, איש כן. באמת
וגם לא תיאורטיקן, כלומר, האיש היה גם חייל, והוא יודע מה זה להיות חייל.
או, היה לוחם, הוא נפצע באום כתף, כן? חזר תוך כדי מלחמה עם הפציעה, הגיע עד סמחת, היה בנחל, היה מגד, החיילים שלו הריצו אותו. זהו, הוא היה חייל שלנו, של כולנו. טוב, אנחנו פה נדבר עליו לא מעט, היא פה תכף המתכ"ל לשעבר שאול מופז, ושני חברים מאוד קרובים שלו שישדרו ביום חמישי את התוכנית במקומו, אלון ויואב. האורחים המפיקים שלנו היום של התוכנית העצובה הזו הם אפרת קורמן ואסף נבו ואחראי על השידור אילי קונפלד. לא עשיתי משאל, לא היה לי לזה מצב רוח, אתה תסלח לי, אני אודיע לך מה היה אתמול. שאלנו בנושא החיסונים ונאום החיסונים, ונאום החיסונים של בנט מרתיח את מתנגדי החיסונים. 3,294 אנשים הצביעו, 15% אמרו שהם צודקים, הוא סימן אותם, 66% אמרו שירתחו והתחסנו, 13% אמרו הטון מוגזם, הנאום טוב, ו9% אמרו, זה בטח החבר'ה של יפעת שאשא ביטון, נו די כבר, אין קורונה. כן. ועכשיו אתה תגיד על מה לא נדבר היום.
8 חודשי מאסר נגזרו על הצעירה שחצתה את הגבול לסוריה, אפשר לבקש שתרצה אותם שם?
המשטרה הפכה עמדה, ערבי בן 16 מרמלה שדרס למוות עם אופניים חשמליים מדיסטאו ביסט, נעצר בחשד לרצח בכוונה תחילה, זה מה שהמשפחה אמרה מהרגע הראשון.
סטודנט שעבד במשרד החוץ נסע לאיראן ונעצר בידי השבק בחשד למגע עם סוכן זר. תגיד, מה לימדו אותך באוניברסיטה? ככה מרגלים?
בית המשפט בנצרת התקיים היום דיון בבקשה לשחרר את זדורוב עד למשפט החוזר. מתי ישחררו אותנו?
ג'ודוקה אלג'יראי פרש וסודני החרים ובוטבול עלה לשמינית הגמר. סכסוך קטן עם קוריאה וקנדה והיינו עם עוד מדליה. שר החוץ לפיד לטיפולך.
פרופסור רוטשטיין פרש מניהול הדסה לאחר שהנהלה זימנה אותו לשימוע. עוד רבות ידובר.
ראש עיריית לוד יאיר רביבו אמר בכנסת כי 400 משפחות יהודיות עזבו את העיר בעקבות הפרעות. זה נתון מזעזע וחובת התיקון על בנט.
גם לונדון הוצפה בשיטפונות הקיץ. אמרנו לכם שאתם עוד תתגעגעו לפלסטין.
המשלחת הפלסטינית מאיימת לפרוש מהאולימפיאדה כי ערבים ממזרח ירושלים רשום שם כישראלי, שיוותר על תעודת הזהות ומצידי תרשמו אותו ליכטנשטייני.
טוב, ומדליות היום אין, ואנחנו, כפי שדובר, נדבר על החבר שלנו, על רוני דניאל, עם מישהו שלא שמענו הרבה זמן, ואני מעריך שהכיר אותו מצוין, ולאורך הרבה שנים, רב אלוף במילואים, רמטכ"ל, ושר הביטחון לשעבר, שאול מופז, שלום לך.
שלום, המפקד.
שלום לכם.
אריה, היית תחת פיקודו של מופז?
בוודאי. כמו רוב ישראל בגילי.
הבנתי. מאיפה בעצם אתה מכיר אותו, מופז?
קודם כל מהצבא. רוני דניאל, השדר הביטחוני המפורסם, היה גם חייל, גם קצין וגם מגד במילואים. אני הכרתי אותו כמגד במילואים בפיקוד, שהייתי אלוף פיקוד הדרום, ושם נוצר הקשר וההיכרות, ואחר כך כמובן בנושאים שאותם סקר רוני דניאל.
כשהוא היה כבר מגד, הוא גם היה פרשן וכתב צבאי. כן. לא הייתה סתירה בין הדברים? כלומר, לא הרגשת שכשהוא מוביל את הגדוד למלחמה, הוא גם מדווח על זה תכף?
בוא נגיד שהוא היה כבר פרשן, אבל אני כמעט לא הייתי בתקשורת. זה הייתה תקופה ש... הציבור עוד לא הכיר אותי ואני לא הייתי בתקשורת. לכן אני לא ראיתי בזה סתירה, כי הוא צמח מלמטה בתוך חבורת אנשי המילואים הנפלאים של צבא הגנה לישראל. וגם האופי שלו, היה לו אופי שיודע להבדיל בין השירות שלו ואהבת הארץ שלו למדינה, לבין התפקיד שלו כאיש תקשורת וכאיש... שסקר את הביטחון. גם שם אני חייב להגיד שהוא עשה את זה בצורה מאוד מאוזנת. היה ניכר שהאיש מכיר מה עובר על החיילים ברגעי מבחן, משבר, הצלחה, כישלון, והוא גם ידע על מה הוא מדבר.
תגיד, אתה, תשמע, עשית עשרות שנים בצבא וראית הרבה כתבים צבאיים. אני קורא עכשיו פיצ'ר של עמוס הראל, הוא כותב משהו שרוני דניאל, עשויים מחומרים של עיתונאים שכבר לא מייצרים, זאת אומרת, אתה יודע, האיש שלא התבייש להגיד שהוא פטריוט, שלחיילי צהל, הוא לא אמר חיילי צהל, אלא חיילינו וכוחותינו, שזה בעצם ילדינו, זה כאילו הקרבה בינו, אפילו הנפשית, לבין הצבא, הייתה דבר שהיה כאילו חלק בלתי נפרד ממנו, כבר אין. היום אנשים, המקצוע הוא הרבה יותר קר, הרבה יותר טכני. אתה מסכים לתיאור הזה שלי?
לגמרי. תשמע, הוא היה לומד את הדברים שהוא לא הכיר. הוא הכיר את צהל, הוא הכיר את האווירה, הוא ידע מה זה חייל וקטין, הוא ידע מה זה קווים, מה זה לשרת בלבנון, מה זה לשרת ברצועת עזה, ביהודה ושומרון. אבל אם היו דברים שהוא לא הכיר, הוא היה מגיע לשטח, הוא היה מצלצל, נכנס ובודק בלוז, מתי הוא יכול להצטרף, והוא לא חסך שום מאמץ וזמן על מנת לבוא ולגעת בדברים. ואנחנו מכירים, גם אריה אלדד מכיר, גם אתה מכיר, מה ההבדל בין זה שאתה בא ונוכח ורואה ממקור ראשון, לבין זה שאתה מדווח על איזשהו אירוע. והרגישות שלו, הישירות שלו, האמינות שלו והדיוק שלו בדברים קנו גם את לב הצופים או השומעים, והוא ודאי וודאי את אלה שהוא סיקר אותם.
זה גם נתן לו יחס מיוחד, כלומר מפקדים בצבא ידעו שהוא אחד משלהם ופתחו בפניו דלתות?
תראה, מה זה אחד משלהם? תקשורת בסוף זה תקשורת, ורוני דניאל עבר את כל מערכת האישורים שכל איש תקשורת אחר עבר. בזה לא היו הנחות. אבל הייתה אווירה ותחושה שהוא ידע להעביר ביקורת, אבל זה יהיה מאוזן בסופו של דבר. זה לא יהיה בשביל לחפש איזה תקלות ובלבד לדווח עליהם. הוא בא לסקר דבר בצורה מאוזנת. אני זוכר שלפני כשנתיים או יותר היה בערוץ החדשות סיקור לרגל יום הזיכרון לחללי צה"ל, שכל אחד מהרמטכ"לים סיפר על חלל, והוא בא על המשפחה לשמוע את הסיפור. הוא בא איתי למשפחתו של ציון מזרחי, רב סרן ציון מזרחי, זכרונו לברכה, שנפל לידי במיידון כמח"ט הצנחנים. וראית, הוא יצא משם עם דמעות בעיניים, כי הסיפור הזה של הקרב ושל נפילה ואובדן ושכול היה גם קרוב אליו, הוא גם התרגש מזה, כמו כל אחד מאיתנו.
מסברך שכמו שארי אמר מקודם, כל אחד מאיתנו, מתישהו הלך איתך לאיזה משפחה שכולה, אני זוכר שהלכתי איתך לרב סרן הזה, אתה זוכר בקריית שמונה? גרמן רוז'קוב.
גרמן, בוודאי.
כן.
בוודאי.
תגיד, ואז ראינו את האלמנה, והיא הייתה לבד בעולם, אז אי אפשר היה גם שם, לא, אי אפשר היה לו לבכות. תגיד, יצא לך להתנגש איתו? הוא מתח עליך ביקורת? הוא בסוף, אתה יודע, כתב צבאי, רמטכ"ל, או לפני רמטכ"ל עברת את כל התפקידים? כי גם זו הייתה סוג של חוויה.
תראה, הוא עבר לפעמים ביקורת, אני לא זוכר משהו שנחרט בזיכרון שלי כרגע, אבל הוא ידע לעשות את זה בהגינות. כשטעינו, כשהיו טעויות, כשהיו אירועים לא מוצלחים, הוא ידע להעביר ביקורת. אבל כשזה היה מדובר ברוני דניאל, מכיוון שהכרת אותו, אז גם קיבלת את זה בצורה
הנכונה.
ידעת ש...
זו, לזה התכוונתי,
שאול. זה מה שנקרא נאמנים פצעי אוהב.
משהו כזה.
לא, השאלה אם הייתה לו איזושהי סמכותיות שאין לה קצים הרגילים. תכף נדבר עם שני כתבים צבאיים שהם גם חברים, אבל הוא בא, אתה יודע, הוא סמכת, אתה מחת היית, הוא כאילו איתך עם המסטינג.
בוודאי
שהייתה
לו סמכותיות.
תשמע,
הוא, בגלל ההיכרות שלו ובגלל העובדה ש... הוא פיקד על גדוד ביותר, בוודאי שהיה לו מה להגיד, והוא גם בדברים שלו היה גם עומק מקצועי, עומק רלוונטי, עומק ערכי, והמילה הזאת וואלה, אתה יודע על מה אני מדבר שהייתה שגורה בפיו, אנחנו הכרנו את זה, גם הכרנו אותו, לכן הייתה לו זווית מאוד מיוחדת, והוא יחסר לכולנו, וגם לי באופן אישי יחסר מאוד.
רב אלוף המילואים שאול מופז, הרמטכ"ל, שר ביטחון לשעבר, תודה רבה לך על השיחה.
תודה רבה.
תודה לכם.
יואב לימור, שלום.
שלום, שלום.
שלום לך.
אנחנו יודעים כמה היית קרוב, תכף יצטרף עוד קרוב לרוני, אתם. אלון על הקו, אלון בן אביד איתנו, נכון?
שלום אלון.
תשמעו, אני אגיד לכם דבר כזה. הרי אנחנו הכתבים, העיתונאים שמחולקים לקבוצות פוליטי, מדיני, כלכלי וכולי. הפרגון הוא ממנו ומאיתנו והלאה. זאת אומרת, זה הכל תחרויות וקליקות ונחשים וצפרונים. ואני חושב שאת רוני, כל הכתבים הצבאיים פשוט מסתובבים היום כאבלים על בן משפחה. זאת אומרת, זו התופעה שאני לא יודע למצוא לה מקבילה, לא בגילדה אחרת ולא במקצוע אחר, תקנו אותי אם אני טועה.
זה כנראה
אבא לאח
גדול היה לכולנו. וגם אתה יודע, אני חושב שיש משהו בכתבות הצבאית שאולי לא קיים במקומות אחרים. אנחנו באותה סירה, במלחמות נופלות עליהם אותן קטיושות, אנחנו עומדים תחת אותה שמש קופחת בצוק איתן, באותו גשם בעופרת יצוקה.
אלון, אנחנו לצערי לא שומעים אותך כמעט בכלל, ואני מאוד רוצה לשמוע אותך עכשיו. אז יואב, אנחנו איתך, ותשפרו לאלון את הקו.
אז אני אמשיך בדיוק את מה שאלון אמר. החברות המשולשת של רוני ושל אלון ושלי נצרבה באין סוף שעות שעמדנו מעל אוטובוסים מפויחים בפיגועים הגדולים של האינתיפאדה השנייה, ואחר כך אין סוף פיגועים אחרים ובלבנון השנייה, בשמש מטורפת של יולי-אוגוסט בגבול הצפון, או בגשם של עופרת יצוקה של דצמבר-ינואר ברצועת עזה. ושם, כשאתה נמצא במקומות האלה, אין באמת תחרות. אם מישהו צמא אז דואגים לו לשתות, ואם מישהו רעב דואגים לו לאכול, ומחפים אחד על השני ועוזרים אחד לשני, וכשהם סיימים לשדר בדרך כלל בלילה, אז הולכים ביחד לאכול. ואתה עושה את זה פעם אחר פעם, חודש אחרי חודש, שנה אחרי שנה, כבר הרבה מאוד שנים, כולנו כבר די מבוגרים בעסק הזה. אז יש חברות שבמקרה של שלושתנו גם גלשה לרדיו הזה שאנחנו מדברים בו עכשיו, רדיו 103, ועשינו בו כמה שנים תוכנית ביחד את הקבינט, ובאמת הפכה לחברות אישית בבית, זאת אומרת, את גמר יורו לפני שבועיים, רוני ראה איתי ועם החברים שלי ועם הילדים שלי, זאת אומרת, החברות הייתה כזאת, הייתה חברות של בית, כולל כל הצחוקים של בית וכולי, וכן, היה גם צד מקצועי, והייתה תחרות מקצועית, וידענו להתווכח ולריב, ולא תמיד הסכמנו, אבל היה ברוני משהו שבן הגעת בו היטב, את רוני כולם אהבו, גם מי שלא הסכים אותו. אני אקח, תלך את הדוגמה הכי קיצונית, בחדשות 12 במשך כל מערכות הבחירות עד האחרונות, רוני היה מלווה ביום הבחירות את בנימין נתניהו. עכשיו, רוני קיבוצניק, איש תנועת העבודה, ממעוז חיים, לא הצביע מימיו לליכוד או לנתניהו, אבל נתניהו קיבל אותו ברספקט רב, בדיוק אגב כמו שקיבלו אותו כל אחד אחר.
זהו, זה לא רק נתניהו.
שמעת את מופז עכשיו, גם הוא הלך שמאלה, אבל התחיל בליכוד ואחרים. היה משהו ברוני שלא משנה מה הוא, שידר תמיד ישירות, דוגריות, חף מפוזה לחלוטין עם הסנדלים שלו, ובהיבט הזה באמת כולם נורא נורא אהבות.
נראה אותך אלון מוסיף על זה.
ויש לי עוד שאלה אליך, אלון. כולנו אמרנו שהוא היה פטריוט. עכשיו, כתבים צבאיים נתקלים בכל מיני ידיעות. הם אומרים לפעמים, אני אעביר את זה לצנזורה, אם הצנזורה תאשר, זה בסדר. האם היה מצב שבו הוא צנזר את עצמו כי הוא אמר זה יפגע בצהל? אני על זה לא מדבר בכלל.
קודם כל זה דילמה שכל כתב צבאי נתקל בלעיתים די קרובות. זאת אומרת, אנחנו מגיעים להמון מידע שאנחנו ברור לנו שהוא לא מידע שראוי לפרסם אותו, גם אם תתפוס את הצנזורה ביום חלש ותצליח להוציא אותו. אנחנו לא באים להרוס, אנחנו רוצים לתרום לקהילה שבה אנחנו נמצאים. ורוני הוא באמת איזשהו סמל של ישראל שאולי הולכת ונעלמת. אתה יודע, הילד מעיראק במעוז חיים, הוא לא היה ישראל השנייה שהגיע לגדול בתוך ישראל הראשונה. הוא היה פשוט ישראל, נקודה, לא ראשונה ולא שנייה, ישראל. והוא האמין שהמגן הכי חשוב של ישראל, יותר מצהל, זה צדקת הדרך. ולכן היה לו מצפן מאוד חד וברור על מה נכון, ושום דבר לא הזיז אותו. שמה, הוא חטף לא מעט ביקורת לאורך השנים, אמרו, הוא מזדהה עם צהל, הוא דובר צהל, זה לא הזיז אותו כהוא זה. הוא, הייתה לו אמונה במה שהוא חשב כנכון, הוא הלך עם האמונה הזאת, לא קטושה הזיזה אותו, ולא ביקורת, ואני חושב שזו הסיבה שהוא מוערך מקיר לקיר, כי באמת הייתה בו יושרה נדירה, וכן, יחד עם החספוס, וזה שלא הייתה לו עצם בלשון, והיה לו פתיל קצר, אבל כל זה היה עטיפה של לב מאוד מאוד גדול וחם, והוא ידע לאהוב, ואני חושב שגם בשנים האחרונות, אתה יודע, ככה באמת התקרבנו, וכבר הגענו לשיחות אינטימיות כאלה, וראית את הרכות יוצאת ממנו, שהוא מספר על חיים, על הורות, על אהבות, על כאילו, על הדברים של החיים. אז אני... אתם לב גדול בתוך הגבר המחוספס.
אני שמעתי ככה בצד ליד הכתבים הצבאיים, אני ראיתי פשוט איך אתם פשוט מאוד אוהבים אותו, הייתה, ואפשר היה לראות את זה בימים האחרונים, בשנים האחרונות. ובואו נשמע רגע קטע, אתם ביום חמישי הקרוב ב-12 שניכם, בדיוק בשעה שהייתם משדרים איתו את הקבינט, תשדרו ב-103 תוכנית מיוחדת לזכרו עם החברים הקרובים, הכתבי וכל מה שהוא אהב. והנה קטע מהתוכנית הזו שדווקא מציג את רוני עם החוש הומור.
הבן אדם קנה מחוות השבוע.
כן, זהו.
בוא, ספר לנו רגע על תהליך רכישת המחוות שלך.
ספר לנו על המחוות.
התלבטות ארוכה. שקלתי לכל כיוון אפשרי.
רגע, אבל מה התלבטת? רגע, עוד לפני. התלבטת על הגודל קטן או גדול, על הסוג, על הצבע, על מה?
על הכל.
והתייעצת עם אנשים נוספים, מומחים?
לקחתי מומחים, כן. ייעוץ.
מחוותיסט?
ואתמול... המחוות נכנס לדירה.
וואו. וכבר תוגן בו משהו?
עוד לא. תן לו להתרגל.
איפה שאתה עשית לו מקום מיוחד?
לא, 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 לא. כולם אותו דבר.
כאילו הוא נכנס כטירונות מההתחלה.
זה יהיה מוגזם להגיד שהחיים שלך מתחלקים לפני ואחרי המחוות?
יש בזה משהו. אבל לא.
אז רגע, רק בוא נסגור את פינת המחוות. למה הוא מיועד?
חוויתה.
עד כאן תוכניתנו להיום. לא נוכל להפעיל על זה בשעתיים הקרוב.
קשה להאמין שזה לשון עבר כבר כל זה.
לא יאמן, באמת לא יאמן. קוראים עליהם גם הייתה, אתה יודע, שמעתי מהאנשים דיברו איתו אתמול, איש נותנו את המחשבה הזאת שאם רק היו, היה מי שיגרו אותו באוזן לרופא כמו שמדי פעם עשינו, לא היינו מדברים עליו עכשיו.
נדמה לי שאנחנו ביקשנו להעלות אותו פה על הסיפור של הרוסי, הגנרל הרוסי. כן, אתמול או שלשום, אני כבר מתאר לעצמי גם מה הוא היה אומר. אנחנו כולנו יודעים מה הוא היה אומר על זה שהגנרל הרוסי אמר שהם ירתו את הטילים של חיל האוויר, והוא נשמע רע מאוד, הוא אמר שהוא חולה והוא בקושי מדבר, אז ירדנו ממנו, ולא הבנו שזו הפעם האחרונה. תגיד, אני זוכר ממנו את הקטע שכשבוגי התפטר, אתם זוכרים שהוא התפרץ שם באולפן שישי?
אני ציפור זקנה.
אני ציפור זקנה, אריק איינשטיין. זה היה רוני, כולו לב, אתה יודע, הוא בעצם הולך להיכנס לתפקיד שר ביטחון חדש, אביגדור ליברמן, הוא צריך להתחיל לעשות איתו קשרים, במקום זה הוא הולך עם הלב שלו, כולנו הרי היינו הזמומים שפתאום נתניהו החליט להזיז את בוגי ולהכניס את איבט, כן, היו ימים. יואב, אתה זוכר את הקטע?
כן, אבל זה הכי רוני שיש. רוני תמיד שפע דברים לגופם, שלא נייטיב להגיד, גם כשזה לא היה קונצנזואלי, וגם כשזה לא היה פופולרי, וגם כשהוא חטף בגלל זה, כולל אגב מאלון וממני, גם באופן אישי וגם בתוכנית המשותפת. זה לא הזיז אותו, הוא הלך עם דרכו, בדרכו, והוא הלך בה בגאווה גדולה, והוא עשה כבוד גדול להרבה מאוד מגזרים מעבר. אנחנו מדברים באופן אוטומטי על ענייני הצבא. רוני היה השגריר הכי טוב של החקלאות הישראלית, הכי טוב. הוא נלחם עליה ובעדה, כי הוא באמת חשב שחקלאות זה ציונות. באופן הכי חף של המילה, הוא אהב ספורט ברמות מטורפות. הוא אהב את הפועל, בן, שלנו. הוא היה אוהד נלהב, אגב, לא הלך
למגרשים. עמדנו איתו בהפגנות נגד אוסישקין.
כמות הפעמים שאני ניסיתי לשכנע אותו לבוא למגרש איתי, כדורגל, כדורסל, הוא לא היה מוכן. הוא אמר, אני אביא מנחוס, אני אראה בטלוויזיה, תלך לבד. ואז היינו מדברים לפני, תוך כדי אחרי, אבל הוא לא היה, הוא לא הסכים לבוא איתי. ראיתי שאחת המחשבות הראשונות שחלפו לי היום בראש, אתה יודע, כשהדמעות קצת יפשו, ובאמת, אני לא יכול, כל כך כבד לי על הלב, היה שלמעלה יושב שם אחד שלפני כמה, 10 שנים, 9 שנים הלך לעולמו, חבר קרוב של רוני.
חבר שלו.
גם בחטף מעכשיו לעכשיו, הוא יושב בטח פתח לו את הדלת, עכשיו הם מגלגלים איזה צינגל.
שש בש, ומבקים את מצבה של הפועל.
אז אם יש דבר אחד שהוא אהב כמעט כמו את המדינה, זה... זה את הפועל תל אביב כדורסל. אגב, זה בזכות אריק איינשטיין, הוא התחיל בסטיית דרך מהקיבוץ, הוא יצא בתור הפועל פתח תקווה, הגיע לתל אביב, ואריק איינשטיין אמר לו, מה זאת אומרת? זה הפועל תל אביב פה, אין פה פתח תקווה, זה לא מעניין. ואז הוא עבר להפועל תל אביב.
וכל השאר היסטוריה ודמעות. חברים יקרים, יום חמישי ב-12 אתם כאן, זה ברמת השרון אגב, ואנחנו מודים לכם מאוד על השיחה הכאובה הזאת.
תודה רבה.
תודה, ותנחומים למשפחה.
ממש. טוב, אריה, אנחנו יוצאים פרסומות, חוזרים עם קורונה, עם הרצח ברמלה, עם רביב דרוקר על רות דוד, ובסוף גם נסגור עם שיר שרוני היה מבקש אם הוא היה כאן איתנו, אז חכו לנו אחרי הפרסומות. אנחנו לנושא הקורונה, שלא ירפה מאיתנו כנראה לעולם, פרופסור רונית קלרון מרגלית מבית הספר בריאות הציבור באוניברסיטה העברית, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אז אנחנו קוראים את הדוח שלכם, אתם מפרסמים כל כמה ימים את דוח מצב שבנוי על מחקר ועל גרפים ועל נתונים ועל מספרים, ואני מנסה להבין את השורה התחתונה שלו, התחלואה ממשיכה לעלות בהתאם לצפי, אתם כותבים, מקדם ההדבקה 1.4, מה בעצם, אם אני אנסה לבקש ממך את השורה התחתונה, אנחנו נמצאים במצב מדאיג, אנחנו נמצאים במצב שולטים במצב, מאבדים שליטה על המצב?
אז כאילו, אנחנו מתייחסים שם לשני פרמטרים שונים, אחד זה המאומתים שהם ממשיכים לעלות ואין מגמת התמתנות, ומקדם הדבקה של 1.4 זה בערך הכפלה כל 10 ימים, שבוע 10 ימים, משהו כזה.
והעקומה הזאת נראית ממש כמו העקומה לפני שנה.
נכון.
מבחינת שיפועים
שלה. ממש... ממש אתה הולך 300.
רגע, למה לעשות? למה להפחיד אותי סתם? אני לא רופא. מה לפני שנה?
רגע, תכף.
והסבירו לנו אבל שעכשיו מבחינת האשפוזים והמחלה החולים קשה, זה לא כמו לפני שנה. ארי, אני לא...
ההדבקות דיברנו.
אוקיי, טוב.
כן, אז אנחנו מדברים על המאומתים. ואז כשאנחנו מסתכלים על מספר החולים הקשים, אז הם עולים פחות, ומה שעולה ממש הרבה פחות, ובצורה הרבה יותר מתונה אם בכלל, זה מספר המונשמים. והנתונים בינתיים, עד כה, שוב, הכל, בגלל שזה מספרים קטנים לשמחתנו של מונשמים, אז אנחנו, כל דבר צריך לסייג במידת זהירות, אז אנחנו רואים גם שההצטברות במרכאות, או בעצם משך האשפוז של חולים קשים הוא קצר יותר, מה שמראה שהם משתחררים מהר יותר.
יש לך הסבר לזה? זה חוזר בכל אצל כולם, שהמחלה הקשה פחות קשה, האשפוז יותר קצר, המספר ממונשמים לא מגיע, לא מת... אגב, למרות שהחולים הקשים כן עולה עכשיו, המספר מהמונשמים כדי תקוע ולא, ועולה לאט מאוד. למה זה?
אז ההנחה שלנו היא שבאמת גם אותם מחוסנים שנדבקים ומגיעים למצב קשה, המחלה בסך הכל היא קלה יותר אצלם בזכות החיסון. אנחנו מייחסים את זה לחיסון.
ויש לנו כבר מספיק נתונים לבוא ולהגיד, בין הקשים יש יחסית יותר לא מחוסנים, או שהמספרים עוד קטנים מדי?
מה שקורה הוא שמכיוון שהקשים הם ברובם אנשים בני 60 פלוס, ושם אנחנו מדברים על אחוזי התחסנות מאוד מאוד גבוהים, אז רוב הקשים הם דווקא אנשים מחוסנים, אבל הסיכון להיות קשה בקרב מחוסנים הוא נמוך.
זאת אומרת, החיסון מספק את הסחורה, ובגדול, בעיקר, בנושא לא להיות חולה קשה. לגבי הדבקה זה כבר חלש יותר.
נכון, ככה זה נראה.
עכשיו, דבר אחרון שאומרים לי, שיש מתחילות לבצבץ בכל מיני מקומות בעולם השערות, שהדלטה ההודי פוגע פחות בריאות, חוץ מהאפקט של החיסון.
את זה אני לא יודעת לומר. אני רואה שבעולם, בסך הכל, מה שראינו בהודו עצמה, דווקא העיד על הרבה תחלואה נשימתית. אז אני לא יודעת לעשות את ההשוואה הזאת, ומבחינת האשפוזים בבריטניה, הסיכון לאשפוז לא היה נמוך יותר בנגיף הדלטה. כן, בהתחלה הראו גם שם סיכון מופחת לתמותה, אבל אנחנו, זה היה הנתונים שהם פרסמו, היו יחסית מתחילת הגל, ויכול להיות שלא עבר מספיק זמן כדי שנראה את ה...
תגידי, אתם עוקבים אחרי הניסוי הבריטי? זה מתחיל שם? יש ירידה מסוימת?
זה מאוד מאוד מסקרן, כי אנחנו רואים ירידה גם בבריטניה וגם בהולנד, שהייתה עלייה מאוד מאוד חדה ברגע שהם הסירו את כל ההגבלות. ממש עלייה מאוד מאוד חדה, ועכשיו בימים האחרונים רואים היפוך מגמה. אני לא יודעת...
בהולנד יש שוב עלייה?
בהולנד שבוע שעבר הייתה, שבוע שעבר, הייתה עלייה חדה מאוד במספר המאומתים ממש. ברגע שהם הסירו את ההגבלות, סדר גודל של 10 ימים אחר כך, רואים פשוט זינוק אדיר במספר המקרים. ובימים האחרונים זה כאילו התמתן באופן מאוד חד. תשמעים,
מתברר בסוף שלא צריך לעשות כלום וזה דורך. אני אבוא פה חשבון עם אריה לאורך שנים, אבל נחכה לזה.
לא, אני חושב...
חכה לבבות שחורות, מה אתה קופץ כבר?
לא, יש דברים שרצוי לא לחכות להם.
בדיוק, צודקת לגמרי.
מה שכבר הוכחד, הוכחד, ועדיף שלא יחזור אלינו.
אין צורף להחזיר. ואצל אריה זה הבריטים בעיקר. פרופסור קלדרון מרגלית, תודה.
תודה רבה לך.
תודה לכם, הרבה בריאות.
אליסנר וויינט, מה קורה?
ערב טוב.
אז תשמע, אנחנו ראינו פה מתישהו את המשפחה של, של האיש הזה, של, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, דסטאו ביסט או ביסט, נכון. היה בן 74 שנדרס למוות, נכון. והם טענו מהרגע הראשון שזה או פיגוע או רצח, המשטרה לא זרמה איתם, עכשיו המשטרה מתהפכת, מה בעצם קרה?
בוא נסדר קצת את האירועים, כי קצת עשית ההנחה. כשאנחנו פרסמים פעם ראשונה את הסיפור הזה בוויינט, המנוח עוד היה בבית חולים, במצב אנוש, זה היה שבוע אחרי, באותו שלב המשטרה עוד לא אספה את המצלמות ההבטחה באזור. אתה יודע, באה המשפחה, אמרו להם, אנחנו לא יודעים מה זה, אולי תאונת דרכים, זה עבר לבוחני התנועה במרחב שפלה, אולי המשטרה תחקור.
גם תאונת דרכים צריך לאסוף את מצלמות ההבטחה.
אז רק 8 ימים אחרי אספו את מצלמות ההבטחה, וגם אמרו, כנראה תאונת דרכים, לא בטוח, זה בוחני שפלה, זה חוקרי תחנת רן מצליחים לטפל בעניין, וככה העניין הלך, אתה יודע, ואיך נאמר, משכו אותם ומשכו אותם ומשכו אותם, והנה היום מגיעה המשטרה לבית משפט, ואומרת, אנחנו חושבים שהיה פה רצח. זאת אומרת, הטענות של המשפחה שאתם גם ראיינתם אותה, ככל הנראה כן מוצדקות, זאת אומרת, דסטאו ביסט עמד בתחנת, למי שלא מכיר, עמד בתחנת אוטובוס, הגיעו אופניים חשמליות, דרסו אותו, הוא המשיך לדמם על הרצפה, פונה לבית חולים, היה במצב אנוש 10 ימים, עד שנפטר. על ההודעה הזאת לא שמענו שום דבר מהמשטרה, לא יצאה הודעה, לא שמענו על התאונה הזאת, שום דבר.
מה שנקרא מתחת לרדאר. תגיד, מה יכול לגרום?
היום גם זיהו פעם ראשונה, או הסתבר שפעם ראשונה יודעים מי הדורסים, או שידעו את זה מזמן, אבל חשבו זה תאונה, אין סיבה לעצור.
אתמול בערב עצרו חשוד במעשה, אני לא יודע כמה יש לו קשר, העריכו לו היום מעצר, אבל פעם ראשונה שבבית המשפט המשטרה אומרת, כן, יש לנו מצלמות, זיהינו שדרסו אותו, וזיהינו שזה בכוונה תחילה. זאת אומרת, לא איזה משהו שקרה
במקרה. איך מגיעים למסקנה הזאת, סניור? הרי בסוף אופניים, בוא, אם הייתי מחליט לרצוח מישהו...
את הנהג קורקינט ההוא, יש לך ספק שזה היה בכוונה?
לא, 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 רגע, בוא נאמר משהו.
לא, אבל אופניים אתה יכול בעצמך להרג כשאתה דורס מישהו.
לא, יש, אני לא יודע מה יש להם, אתה יודע, עוד מהחקירה, מה הם הבינו, מה הם שמעו, אולי יש להם האזנות, או דברים כאלה לדמויות אחרות, אני לא בטוח מה, אבל גם כשאתה הולך לשוד, ולא התכוונת להרוג מישהו, משהו כזה, וקרה מישהו מת במהלך השוד שלך, זה רצח. יש כל מיני עבירות, אתה יודע, שאתה יכול להוסיף לעבירת מקור, ואז קורה רצח. הם באו לבית משפט ואמרו, המנוח מת בכוונת תחילה, במעשה של כוונת תחילה. יש להם את ההוכחות, מה יש להם? אני לא יכול להגיד לך כרגע, אתה יודע, אנחנו רק בשלבים ראשונים של החקירה הגלויה, אבל מה הם עשו במהלך השבועיים?
תגיד, ודבר אחרון, אלמנט לאומני יש?
ברור שהאלמנט לאומני נמצא ברקע, מבחינת המשפחה, זה היה מהרגע הראשון.
זה הרי קרה בעיצומן של המאורעות, אם אני זוכר נכון. נכון,
מאורעות, כן. ואם מישהו, כמו שאמר ארי, מגיע עם אופניים ופוגע והורג, ואין לו היכרות עם הבן אדם הזה, אז זה יכול להיות על שהכיוון. כרגע הם לא אמרו את זה בית המשפט, אבל ברור שאם הם יצליחו בכלל להוכיח את עבירת הרצח, אני לא יודע איזה ראיות יש להם, בסוף, ונגד מי הם יוכיחו את זה, אז יכול להיות שאנחנו נשמע את זה גם שהם יגידו שזה הרקע לאומני. אין סיבה.
וויינט, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
אביב דרוקר, חדשות 13, שלום.
שלום לך. שלום חברים.
טוב, אני מכיר אותך כבר כמה שנים, ולא כהרבה דברים, ורק לא כיהודי נאיבי, ואתה כותב היום מאמר בארץ ומתאר את תלאותיך בניסיון לקבל אישור של הפרקליטות, לעיין בתיק רות דוד. מה, באמת האמנת שיתנו לכם דבר כזה?
כן, והאמת היא שאם היית מזהיר אותי קודם, לא הייתי...
לא, אבל אתה כתבת שיש...
כמה אנרגיה וכסף מוצאנו על הדבר הזה.
כתבת שיש איזה חוק שמאפשר לכל אזרח נכון, לפנות נכון, ולבקש לעיין בתיק, נכון. אני בכלל לא מכיר את זה. אני יכול נכון, לפתוח...
אני חושב שזו הנחיית פרקליט מדינה, לא חוק, נכון?
נכון, הנחיית פרקליט מדינה 14.8, שמאפשרת לכאורה לכל אחד במקרים מסוימים, אלא אם כן יש איזו סיבה שלו. חשבתי שאין תיק יותר טוב בעולם מלעשות את זה. הייתה חקירה, האם כפקליטת מחוז רות דוד נתנה הקלות ללקוחות של רונל פישר. הלכו לכל התיקים של רונל פישר שנועלו בפקליטות שלה, בדקו מה קרה בהם וכו'. חשבתי לעצמי, אם המערכת באמת רוצה לעמוד על דעתה שלא היה טיוח והכל בסדר, אז מה הבא לצאת לעיין בזה? נקרא את העדויות, נקרא את התיקים, שום דבר פרטי במיוחד אין שם, שום דבר דרמטי שפוגע באיזה זכויות. וכאב להגיד לכם שאני יודע בוודאות שהיועץ המשפטי לממשלה אהב את הרעיון, עוד אנשים בצמרת הכי גבוהה של סלאח א-דין, מפלגת סלאח א-דין, אהבו את הרעיון. וכשזה ירד למטה,
מה זה, כתבת למטה, מה זה הלמטה? זה פרקליטי מחוז? איפה הלמטה הזה?
אני הייתי יודע מי זה הדמות, הייתי עושה לו שיימי. אני לא יודע מי שם הרג את זה.
אתה אפילו לא יודע מי מנע ממך את זה.
אני לא יודע אפילו מי הרג את זה שם בפנים. אבל שנה רדפנו אחרי תשובה, אחרי שהתשובה הראשונה הייתה, תשמע, זה רעיון טוב, דווקא נראה לנו, תן לראות איך עושים את זה וזה. ואז לאט לאט השתנתה הרוח, ואז הם פשוט סירבו להוציא מכתב. אף אחד לא מוכן לחתום על מכתב הסירוב, כי אין לו סיבה אמיתית. והם חששו מהעתירה. עתרנו, ואז השופט זרק אותנו מכל המדרגות.
למה זה? השופט מינץ, נכון?
השופט מינץ עמד בראש הרכב, הוא כתב תחת, החלטה קצרה, אפילו לא זימן דיון. אנחנו רצינו לקבוע תקדים עקרוני באמת.
אז אולי מזה הם פחדו, רביב.
כן, הם דיברו על זה, שיש השלכות רוחב.
לא, כי בסוף אנחנו נבקש גם לראות את קסטנר.
אנחנו אמרנו לעצמנו, תשמע, אני יכול לתת לך עכשיו חמישה תיקים, כן? שיש בהם עניין עצום, והם נסגרו לפני המון שנים, זה כבר לא פוגע באף אחד. ואף פעם לא התפרסם חומר ראיות, סתם, תיק ברון חברון, כן? אני יכול לתת לך עוד. אתה אומר, למה לא לתת עכשיו לעיין בהם? מההתחלה ועד הסוף, אולי זה לא מעניין. כבר בסדר, מי שזה לא מעניין, שיראה משהו אחר.
דרוקר, עם יד על הלב, מה ציפית למצוא שם?
האמת? אני דיברתי עם אנשים שחקרו בחקירה הזאת, שלפחות שחקו אותה מולי שנעשתה חקירה רצינית, והייתי אחוז סקרנות אדירה לראות אם עשו חקירה רצינית.
השאלה היא האם באמת רות דוד בסופו של דבר, היא הרי נאשמת באיזשהו סעיף שולי בפרשת רונל פישר, היא באמת לא הדמון הגדול שרפי רותם וכולם עושים ממנה.
אתה יודע שהיא הגישה התנגדות לבית משפט, וגם רונל פישר, כי הם אוטומטית מתוך אינסטינקט פבלובי, חושבים שאנחנו נקדם. אני חשבתי שיש סיכון, שאם הייתה חקירה רצינית, אני אביא את כתב הזיכוי של רות דוד. יש טענות, הרי החוקרים שחקרו את התיק הזה, טוענים שהם חקרו רציני, והיא לא נתנה הטבה באף תיק של רונל פישר. אוקיי? שזה האשמה הכי גדולה שהוצחה בפרקליטות בעשר שנים האחרונות, מהפגנות בכיכר גורן, עד ביבי נתניהו עצמו. אין מי שלא טען שהיא עשתה את זה. אתה אומר, אם בדקתם רציני, תיק, תיק, עברתם באמת, עברתם את הפקליטים, הייתה להם פקליטה מלווה שעזרה להם וכולי, בוא נוכיח את זה. אלא אם כן, תייחתם, אתם סתם מהם מבלבלנו את המוח. אבל אם לא, אז אנחנו נביא את כתב הסיכוי האולטימטיבי עבורכם ועבור רות דוד. עשתה אולי דברים נוראים בפוסט התקופה שלה כפקליטת מדינה, על זה היא נאשמת, על שיבוש לחקירה לאחר מכן עם יאיר ביטון וכולי, באותו תיק שלעולם לא הסתיים בירושלים. שכבר חמש שנים קורה, רק כן. תזכרו, עד המדינה בפרשה, שלקח על עצמו עונש בהסכמה, אירן מלכה כבר יצא מהכלא.
כן, זה המשפט והם עוד בקושי התחיל. אוי,
איזה
אוי,
מהתיקים
טוב.
האלה נשאר בכלל פתוח? אני מבין שהכל כמעט נסגר.
לא, יש כתב אישום מאוד חמור עדיין נגד רונל פישר, רות דוד ועוד אנשים כן. שם בתים.
זה מתנהל.
זה פעמיים שלוש
בשבוע. דרוקר, אני אסיים את זה ככה, בגלל שנגמר לנו הזמן. כשישחררו לך את התיק, תתקשר.
מאה אחוז, אני אדבר איתך.
רביב דרוקר, תודה.
תודה רבה.
פרסומות וארצי מולדתי אחרי זה, חכו. אז אנחנו נשמע עכשיו שיר שאני מעריך שרוני היה בוחר בעצמו. כמובן אריק איינשטיין, ואני מתקן בחמישי הקרוב, ב-12, יהיו כאן אלון ויואב, אבל זה לא השעה של הקבינט, זה השעה של רוני. הם ישדרו כן. בעצם את הקבינט בידרו, אבל בשעה של השיחות עם מאזינים של רוני דניאל, תוכנית מיוחדת לזכרו, אתם יכולים לשים את השיר, אנחנו סיימנו, אורחים ומפיקים אסף נבו ופת קורמן, אחראי על השידור אלי קונפלד, אורחים בדיגיטל דוד זבולוני ומאור רטה, אחרינו ספורט עם קופן ופרימו, רוני דניאל,
יהי זכרו ברוך. ברוך, תודה, להתראות מחר.
יושב מול הנייה העת ביד כמו חרב יושב מול הנייה רוצה לשפוך הכל יושב מול הנייה רואה אותך נופלת מביט אל הנייה ולא יוצא לי קול ארצי מולדתי את הולכת פייפן שברת לי את הלב לחת תיחות קטנות היה לנו חלום ועכשיו הוא איננו אני כל כך עצוב בא לי לבכות יושב מול הנייר מתחיל לרדת יושב מול הנייר בחוץ נהיה כחול יושב מול הנייר ועד שם מתמוטט מביט אל הנייר טומן הראש בחול ארצי מולדתי את הולכת פייפן שברת לי את הלב וחתיכות קטנות היה לנו חלום ועכשיו הוא אלו אני כל כך עצוב יושב מול הנייר רוצה לשפוך הכל יושב מול הנייר רואה אותך נופלת מביט אל הנייר ולא יוצא לי קול ארצי מולדתי את הולכת פייפן שבח לי את הלב לחתיכות קטנות